בסדר, אז בוקר טוב, אני נעמוד בדיבורנו היום, שאנחנו לומדים נושא ממש, שכל הישיבה מדלגת עליי. אנחנו מקפישים את יום ראשון לעיון בו, וזה הדיון הקצר על פה במה יוקימתא. יש לך יצ. במה יוקימתא למתניתין? בשאין בה דין חלוקה. היא בשאין בה דין חלוקה, כי רצו מי הווה, מיד רבו. אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, שקנו מידן. וכי קנו מידן מי הווה, קניין דברים באלמו, ושקנו מידן ברוחות. אבל אשי אמר, לא שהלך זה בתוך שלו והחזיק, וזה בתוך שלו והחזיק. זה הדיון כאן בסוגיה, שאיזה נושא הוא מציף, איזה נושא הוא מעלה.
אתה יכול להגיד, רצו בכלל במשנה.
המשנה מצד אחד מדברת על רצו, אבל השאלה איך נותנים לדברים תוקף. איך נותנים לדברים תוקף משפטי, שהרצון הזה הוא לא דבר מטלטל. הייתי אומר את זה בצורה מאוד פשוטה, היות והמתח העצום במשנה הוא המעבר מרצו למנהג המדינה. באיזשהו מקום ברור שנקודת הרצון במשנה, באיזשהו שלב מה קורה לו? היא כבר לא עומדת לקראת הרצון. כלומר, אתה רצית להיכנס למצב הזה, אבל אחרי שנכנסת עכשיו מפעילים כנגדך מערך שלם של כללים.
אם זה תלוי
ברצון
שלהם,
אתה
לא צריך להגיד
להם משנה, אני אעשה מה שהם רוצים. בדיוק, ולכן באיזשהו מקום חייבים להניח, למרות שהמשנה מדברת בשון רצו, בשון רצון, שחייבים להניח שבאיזשהו שלב הדברים האלה יוצאים מהשליטה, או הם יוצאים מכדי הרצון. וזה הבסיס, הרקע לדיון שיש כאן. כן? כלומר, שותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, השאלה היא, אם היא עוד המשנה בשפה שלה באופן ברור, יש שפת כפייה שהכל כמנהג המדינה, מה נתן תוקף לכך שאפשר לכפות מכוח מה? עכשיו כאן בגמרא, בשקלא וטריא, די ברור שזה נעשה במסגרת הלשנה השנייה, נכון? רימה של הגמרא. ומה יוקימתא למתניתין ושאין בה דין חלוקה, שזה הגמרא למעלה, נכון? שזה במסגרת אי איזק שריה שמי איזק מה יהיה רצו אפילו לא רצו נעמי אמר רב אסי אמר רבי יוחנן משנתנו כשאין בדין חלוקה והוא דרצו נכון? ובפשטות הלשון של הסוגיה השאלה נשאלת במסגרת הלשון השנייה רשי בבית עמוד בית בשורה השנייה בדבורו מתחיל תמה דרצו רשי מבין שהשאלה הזאת היא לשתי הלשנות שכן רשי שמה אומר, ולכמן פריך, שורה שלוש, כשרצו מי הווה, ליד ריבו, אבל לא רצו שניהן, שהיה אחד אומר, וכו' וכו'. אז רשי במפורש אומר, שדעתו השאלה הזאת היא כבר לא חלק מהמסע ומתן בתוך הלשנות, אלא זאת שאלה כללית, גמרנו את הלשנות, ועכשיו שאלה כללית, שהסוגיה שואלת על הרצו, והיא... מה נותן לזה תוקף? כי מיד נראה מה הבעיה, באחות קניונים, הסוגיה מבינה שיש פה איזושהי בעיה. למעט זאת, רוב הראשונים חולקים על רש"י, ובגלל הפתיח של הסוגיה, הלשון הזאת, למה יוקימתא למתניתין ושאין בדין חלוקה, היא בשאין מה כי רצו, הלשון הפשוטה של הגמרא משמע, שהשאלה הזאת היא דווקא בתוך מאן דאמר פלוגתא, דווקא למאן דאמר שזה קריאה שמזק, אבל כנראה שבלשן הראשונה השאלה הזאת לא נשאלת. כך אומרים תוספות למשל, כי רצו מי הווה נהד ריבו, אומרים תוספות, למאן דאמר מחיצה גודה לא פריך. למה לא פריך? דיקא למימר דקנו ושיעבדו נכסיהם לבניין הכותל. למאן דאמר פלוגתא לא מהני קניין, לקניין דברים בעלמא הוא לא מסיק הדעתי שקנו ברוחות. ודברים די דומים, אומר גם הרמב"ן, אני אקריא את זה. בבית עמוד בית הרמב"ן אומר כן זה דיבור המתחיל בטעם הדרצו אומר הרמב"ן פירוש כגון שקנו מידם על מקום הכותל שהתחייב כל אחד לחברו בדמי הכותל ואף על פי שלא היה חייב קיבל עליו בקניין חייב, קניין שהוא בפרק הנושא, חייב אני לחמנה בשטר חייב. ועד הקשינה לקמן, לאידך לשנה, כי רצו, מי הווה ליהד ריבהו. למשום דעד אשתה, לא אבל הלוקומה בשקנו מידם. אלא משום דבאי להקשוי עלה וכי קנו מידם מה היה ו... אבל אחלה היה לשם הפשיט עלה דמעני בקניין. אבל רשי זה כתב כאן דלקמן פריך וכי רצו מה היה ו... בוא אני אסביר קצת למה אני מציף את השאלה הזאת ולמה היא שאלה שלדעתי חשובה חוץ מהבית הפרשני. כי אנחנו הולכים ללמוד עכשיו סוגיה שמעלה מגבלה מאוד רצינית בעולם הקניינים. הייתי אומר, הפשטות הוא שהמגבלה שהיא מעלה היא על כל היכולת לתת תוקף ומחויבות כלפי פעולות עתידיות. והמגבלה הזאת היא מגבלה כל כך, כל כך מרכזית בעולם הקניינים, שאם נקבל את הדברים כפשוטם, אנחנו יכולים כמעט למוטט את כל מערך הקניינים. ולכן זה כמעט היה ברור, בכל מיני שניגש לסוגיה כאן, שצריך להגביל את קניין דברים לאיזה פינה. צריך אולי לשים גבול בינו לבין עולם הקניינים, כדי שהסוגיה הזאת לא תשטוף את כל עולם הקניינים. והשאלה הזאת בעצם עולה כבר מתוך הראשונים האלו. כי הראשונים כאן, שהם מיד באים ואומרים, זה בכלל לא הייתה שאלה במסגרת הלשנה הראשונה. הלשנה הראשונה היה פשוט שאפשר לקנות, השאלה היא רק בלשנה השנייה, וכבר בתוך ההיבט הפרשני הזה כבר, הייתי אומר, מצמצמים את ההיקף של קניין דברים. ולכן הדברים האלה דברים חשובים, כמו למשל נקרא את תוספות, מה תוספות אומרים אחד וחלק. למה למנדה אמר, רצו, בוא נחזור את תוספות עכשיו, נבין אותם. אין בעיה של קניין דברים. למה? למה זה רק בעיה ולחלק? אז מה הם אומרים? דיקה למי מרדקנו ושיבדו נכסיהם לבניין הכותל. מה ההבדל בין זה לבין הסכמה לחלק?
יש לי משהו
ממשי. מה הדבר הממשי?
אנחנו עושים בודה, אנחנו שמים לשנינו בונים ביחד כותל. אנחנו נראים כל אחד כבר שם כסף בשביל
הבנים.
אבל לא קטח, לשנינו מחליטים לחלוק, שזה משהו... משהו באוויר.
מצוין. בוא, עוד מישהו? ביץ, אתה רוצה גם?
טוב, מה שאנשים לא...
בוא, אני מציע את הדברים שלך לשקף באופן הבא. אתה עושה בעצם הם אומרים, ברור שאפשר לעשות קניינים על דברים עתידיים. זה הפשוט לתוספות. ברור להם שניתן לעשות קניין שכולל שיעבוד נכסים, או לדבר ספציפית בהקשר של הלשנה הראשונה, הקניין הוא שנבנה כותל. עכשיו, בניין כותל זו הוצאה כספית, זו התחייבות. ברור שאפשר לעשות קניינים על עסקאות עתידיות שכולל שיעבוד נכסים. מה מיוחד בעולם של הלשנה השנייה? של מי החצר כרגע? של שניהם. בעצם כשהם מחלקים את החצר הם לא מוכרים שום דבר אחד לשני, בפשטות. זה לא שאני מוכר לך X ואתה מוכר לי Y. אלא מה שקורה בהקשר של החצר הוא שעד עכשיו החצר היא בשותפות של שניהם, ובמיוחד אם מקבלים את התמונה ש... אני מעזבו את זה. אבל עד עכשיו לכל אחד יש בעלות על חצי מהחצר, וכשהם יחלקו אותו גם לכל אחד יהיה בעלות על חצי של החצר. ולכן בעצם מה שהסוגיה שאלה את עצמה הוא, היות וכך, בעצם אתה לא מקנה שום דבר. אני הייתי מפרש את הדברי הראשונים האלה בהקשר הצער של הסוגיה, שזה בעיה ספציפית דווקא בעולם של חלוקת רכוש, ואז אתה לא באמת מקנה שום דבר. עד עכשיו לכל אחד יש בעלות של חצי, ומכאן ואילך יהיה לכל אחד בעלות של חצי. מה הקנית? כלומר, אם אני צריך לתרגם לך לדשון הגמרא, בשקנו וכי, אי בשם עדי, כי רצו מה אהב, אין יד רבו, הוא לא נתן לו שום דבר, הוא לא התחייב לשום דבר, הוא עד עכשיו היה חצי, ועכשיו יש חצי. אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, שקנו מידם, עשו קניין. אבל כאן באה שאלה פשוטה, וכי קנו מידם היה וקניין דברים, הוא באנו, בוא נתרגם את זה. בדרך כלל בקניין אתה מקנה משהו. אבל מה הקנית כאן? הקנית ההבטחה שממקום שנלך, אתה ואני נלך שנינו בכל החצר, שמכאן ואילך איך נעשה את זה? שאני פה ואני שם, מבחינת עולם הבעלויות, עולם הקניינים, למיתו של דבר לא הקניתי שום דבר. לכן כאילו הקניתי אוויר, אני יכול עכשיו לעשות קניין שאני אקפוץ באוויר, כן? כלומר, אני לא נותן לך שום דבר, כן? ועולם הקניין... סליחה?
אבנו גרשום, ממש במילים האלה
אומר. ממש במילים האלה אומר את זה, איפה זה? כן, אני רואה את זה. איפה זה?
זה מה?
כן, אני רואה את זה, אני רואה את זה. כלומר, איזה קניין הוא ייקח גם מתנה או מכירה או שום דבר שמראה לו החפת שנותן לנו קבל וקונים מידו על כך, אבל אחר שלום אומר לחברו ניטול קניין שנחלוג גם זה דברים מהם ולא נברר מה נוטל קניין מגד ידריבו, כמו הוא לא יצא לנו שום דבר, אתה הולך למקולת, אתה יכול להקנות כוס, יכול להקנות חלב, אני יכול להקנות לך תוסת אומרים שיבוד, כלומר אני יכול לומר לך שאני מתחייב וזה תקף את דעתם שאני אבנה כותל, וזה הלשנה הראשונה, כן, בשון הרמב"ן קנו מאדם על מקום הכותל, הקניתי לך כבר את זה, הרי אני צריך לתת מהאמצע. אבל כאן הרי מדובר על הקניין שאני אחלוק איתך. אבל אני לא מקנה שום דבר. וכאן, במסגרת הזאת, זאת בעיית קניין דברים. ולפי זה בואו ננסה לפרש מה פירוש הביטוי קניין דברים. פשוט מה פירוש המילים. מה זה קניין דברים?
משהו עובר מבעלות של מישהו אחר לבעלות של מישהו אחר.
אתה?
שיש חפץ או דבר כלשהו
שעובר
מבעלות של מישהו
לבעלות של מישהו אחר. אז מה פירוש הביטוי קניין דברים? בוא תנסה להסביר. שאני עושה קניין על מה?
משהו ממשי.
אז מה זה קניין דברים?
דברים זה לא משהו ממשי, זה משהו דיבור מעביר.
בדיוק, כלומר אני עושה קניין על אמירה שאמרתי. אתם ודאי אני מניח שאתם מכירים את המשפט של ספיר. ספיר היה אומר, הבטחתי, לא הבטחתי לקיים. מי היה פנחס ספיר? הוא שייך לימי מפאי המיתולוגים. הוא היה שר האוצר המיתולוגי, אז סגן מפאיניק, בוא נגיד ככה, היה עובד לפי הכללים של מפאי, בסדר? והוא תמיד היה מצלטים לשמוע משפט מפורסם, הבטחתי, לא הבטחתי לקיים. או בהקשר של כאן, קניין דברים הפשטות מתפרש, שאתה עושה קניין לא על עברת בעלות ולא על נכס, אלא אתה על הבטחה שאתה אומר, כמו שבדוגמה שלנו, היות וגם לפני הקניין וגם אחרי הקניין הם סך הכל הם באותה רמת בעלות, כל אחד חצי, וסך הכל זה המצב, אז בעצם הייתה פה הבטחה שאני מבטיח לך, במקום שחלוקת השותפות תהיה בצורה מסוימת, אני מבטיח לעשות אותה בצורה אחרת. בעצם מה אני מבטיח? אני מבטיח שאני לא אלך בחצי ההוא. אני מבטיח שאתה תוכל ללכת בחצי ההוא לבד. אני נושא קניין על דברים, אז זה אני נושא קניין. אני לא, בעצם לא מקנה שום דבר. היות ואני לא מקנה שום דבר, לכן לא שייך לדבר פה על עולם הקניין. זו פשטות הדברים כאן בסוגיה. ובואו נראה את זה בעיקר מהתירוץ שהגמרא נותנת. ושקנו מידם ברוחות. איך זה פותר את הבעיה? מה זה קנו מידם ברוחות? כאילו החסדאי עשה לנו פה תורות שלמות שזה אברהם ולוט, כן? כל אחד, אברהם קנה את ארץ ישראל בקניין הליכה, הוא הלך בה, כן? גמרא בבתרא דף ק מוכיחה אפשר לקנות שדה והליכה מאברהם אבינו. אז אברהם אמר, שא עיניך רואה ימינה וכל אחד שיתפוס לו הארץ וילך בה. כן, אבל מה זה קנו מידם ברוחות? אז אומר רש"י, זה בורר לו חלק מזרחי וזה בורר לו חלק מערבי, וקנו מידם, מעתה נקנה חלק מזרחי לזה, ואין לזה חלק בו וכן השני לחברו. מה שרש"י בעצם מפרש בקנו מידם ברוחות הוא דבר פשוט, והוא שעד עכשיו מה הייתה סוג השותפות? של כל אחד יש בעלות על הכל, חצי על הכל, לך יש בעלות חצי על הכל. מה משמעות הקניין? משמעות החלוקה בשדה שאין בו כדי חלוקה, שאני את החצי שלי בחצי הזה מקנה לך, ואתה מקנה לי את החצי שלך בחצי ההוא. בעצם, אם דיברנו הרבה, שבצליל הפשוט של המשנה מדובר בשותפים שפועלים יחד, בשדה שאין בה כדי חלוקה ומחלקים אותה מכוח רצון, מכוח קניין, אני מסתבר להגיד שהם פוחקים את השותפות. ואז באמת יש פה הקנה, כל אחד מקנה לשני, חלק מבעלותו על החצי השני של השדה. רבשי האמת אומר דברים שלא נראים לי מאוד שונים מזה. מה רבשי אומר? כגון שהלך זה בתוך שלו והחזיק, וזה בתוך שלו והחזיק. שזה דרך דומה להגיד את זה. בעצם מה שהסוגיה מסיקה, שהעולם החלוקה של הבעלות של בשדה, שהם בכדי חלוקה, היא שבעלות משותפת חלקית על השדה כולה, עכשיו כל אחד מקבל בעלות מלאה על חצי שלה.
כן, אבל למה יש שם ממש הבדל לפי רש"י? איך שמסביר את הרש"י זה שממש כאילו אף אחד בעבור אותו, כאילו אני עושה שם עבודה חקלאית, משהו כזה.
כן, שפה אולי יש סטיל אחר, ואתה צודק. בוא נראה את רש"י לרגע, מה אומר רש"י? קניין דברים הוא ואין חליפים קונים אלא דבר הנקנה או מכר או מתנה או שיעבוד קרקעות שהקניין חלה במתנה. זה מה משמע בלשון רש"י? שזה מגבלה בתוך העולם של קניין חליפין. אם ההסבר הזה נכון, אז אנחנו מבינים טוב את מה שייץ אמר פה בתשובה של רב אשי. כי מה רב אשי דאג להגיד? לא רק שזה רוחות שונות, אלא שגם זה לא היה קניין חליפין, אלא איזה קניין? כותב את זה במפורש. קניין חזקה. ואז אולי, בלשון רש"י, אם אני רוצה להמשיך עם דברי ייץ, אולי אפשר להבין שקניין דברים זה חיסרון לא בעולם הקניינים בכלל, זה חיסרון באיזה עולם? זה דווקא בקניין סודר חיסרון. פה צריך לדעת ולהבין משפט שכזה, שסתם הביטוי קניין בגמרא פירושו קניין סודר. שאומרים קניין בדרך כלל זה, קנו מידו, קנו מידו, לזה מתכוונים.
סודר זה חליפים?
סודר זה חליפים, כן. לפי זה אולי אפשר להבין שרב אשי אמר לעצמו גם קניין ברוחות הוא לא טוב, צריך לעזוב את עולם של קניין סודר ולעבור לאיזה עולם?
חזקה.
גם שקניין חזקה. אבל השאלה המתבקשת היא, מה היסוד ההבדל בין קניין סודר לבין קניין חזקה? כן? אבל למה בקניין חזקה, אני אומר לעצמי שזה עובד, וכמה רש"י אומר אותם, בחלקו רפק, בקרקע נקנה בחזקה, אחרי אשר רצו בשעת, חלוקה. משמע די משמע ברש"י, הרי מה קורה בקניין חזקה? שזה לא רק שהם הבטיחו לחלק, אלא בפועל בפועל מחלקים, כל אחד לוקח חצי ובפועל ממש את הבעלות עליה. אבל קניין סודר מבחינת מהותו, ופה אני נוגע טיפה באופי שלו, זה לא הזמן עכשיו לפתח את כל המהלך. רב חיים היה סבור, והיה לו כמה הוכחות לזה, שקניין סודר במהותו הוא לא קניין שבו אתה מממש בפועל בעלות. יש לא מעט קניינים, במטלטלים בעיקר, שהם באים ובפועל מפגינים בעלות, ניצור מציאות של בעלות, כמו קניין משיכה, קניין הגבה. אני מכניס את החפץ לרשותי. גם קניין חזקה בקרקעות הוא כזה. אני מכניס את החפץ לרשותי על ידי זה שאני בפועל נוהג בו כמו בעלים. קניין סודר יותר הוא קניין של הסכמה הדדית, קניין של גמירות דעת. זה קניין סימבולי, מעין מה זה ברוכה של היהלומנים, עושים לחיים כזה, ככה, זה כמו תקיעת קו כזאת.
ברור, כאילו אפשר... מרצים
מרמים
סודר, לא נגעו
בשימושים. כן, זה לא כך ברור, כי שנה שעברה כשאמרנו קידושים בדף ג' שם בסוגיה, אם אפשר לקדש אישה בחליפים, שם דיון ענק סביב השאלה הזאת. ויש שם לא מעט דעות שחליפים עובד מדין כסף. זה אפשר לקנות בשווה פרוטה. אולי קניין סודר הוא פשוט החלפה סמלית של חפץ וחפץ. לכן זה לא 100% ברור. סליחה?
מה באמת
קניין סודר? קניין סודר, אתם רואים את זה כולכם בחתונות, שכשחותמים על הכתובה אז מרימים סודר.
גם בפסח.
בדיוק, במכירת חמץ. עכשיו, בפשטות אפשר להבין שזה החלפה סימבולית, זה קניין חליפין סמלי.
מישהו באמת נותן למישהו את הסודר הזה?
אז זה מחלוקת בגמרא. פה אתה נוגע כבר בלב הבירור של זה. יש מחלוקת בגמרא אם זה כלב של קונה או כלב של מקנה. אם אני אומר שזה כלב של קונה, אני עדיין משמר שמדובר בהחלפה סמלית, כי הקונה נותן את הסודר ואני תמורת הסודר מקנה את החפץ. אם אני אומר כלב של מקנה, ודאי שמה אני סובר? שלא מדובר בהחלפה, כי המקנה גם מקנה את החפץ גם נותן את הסודר. ואז יותר משמע כמו הדברים של רב חיים, סך הכל באמצעות הסודר מבטאים איזושהי גמירות דעת, איזושהי הסכמה. כמו קניין סודר, ראיתי...
הסודר אמור להיות שווה לחפץ שאתה נותן. אתה יכול להחליף כל דבר באותו סודר, זה לא כאילו...
זה נכון, אבל עדיין כשאני אומר...
אתה עדיין צריך לשלם כסף.
בכל מקרה ודאי שצריך לשלם. אבל השאלה עדיין, האם הבעלות עוברת או תרום התשלום? הרי היום העולם מכיר במושג שנקרא תשלומים. כלומר, האם אני תרום התשלום, האם אני יכול לתת תוקף למעבר הבעלות באמצעות קניין סודר? והשאלה היא כאילו, מה המנגנון? איך קניין סודר עובד? האם הוא עובד כהחלפה סמלית, או אם קניין סודר עובד כהסכמה? שאם אנחנו נוצא לרגע כהנחת עבודה, אפשר לעבוד עם הצד של רב חיים, אז אפשר להבין היטב למה דווקא בקניין סודר תהיה לי בעיה עם דברים. כי קניין סודר בעצמו זה הסכמה, זה גמירות דעת. מה זה דברים? הסכמה ש... אנחנו רוצים לחלק, זה לא בפועל לחלק, כי אני לא מקנה לך כלום. עכשיו, בראשון רש"י יש כאילו צליל שאומר, אתה לא יכול לעשות מופשטות בריבוע, כלומר אתה לא יכול לעשות הסכמה להסכים. זה לא דבר שעובד. אתה יכול להסכים על דברים קונקרטיים, אתה יכול להסכים על העברת בעליות מוחשיות, אתה לא יכול להסכים, כאילו זה דבר מופרך. אבל אם אני עוזב את עולם קניין סודר שהוא קניין הסכמה, ואני עובר לעולם של קניינים אחרים שהם קניינים מוחשיים קונקרטיים כמו קניין חזקה, אז כאן אפשר להתבטא בשתי צורות. לא אפשר להגיד אפשר באמצעות דבר קונקרטי לתת תוקף על הסכמה, או ברש"י כבר די משמע שאני פשוט ויתרתי על ההסכמה, באמת ההסכמה אין לה תוקף, בפועל צריך לממש את הבעלות. בכל מקרה בצליל של רש"י משמע במקצת שזה בעיה ספציפית בקניין סודר, שקניין סודר הוא לא יודע מה לעשות, קניין סודר לא יודע לתת תוקף להסכמה. כן, זה תמיד תשמע, יש את החליפין היסודיים שמחליף פרה בחמור. כשאני מדבר על קניין סודר זה משהו סמלי, זה שאני יכול להרים את העת ותמורת זה למכור את הבניין הזה, בסדר? הרב בני עושה את זה מיתים בחתונות, אני עוד עושה את זה עם מטפחת. ההלכה לפסק של כלב שקונה, בסדר, זה נפסק ככה, מה שאולי מערער על הביטחון של רב חיים, שמדובר במשהו סמלי, אבל הדבר שכאילו, אם אני קורא את הסוגיה הזאת, הצליל שעולה ממנה הוא, כאמור, שהסוגיה אומרת שקשה לתת תוקף להסכמה, אי אפשר להסכים להסכים, כלומר, אם אני אחרי לזרום עם רש"י, כלומר, אני יכול לעשות קניין שאומר שאנחנו מסכימים, אבל הסוגיה אומרת, להסכים להסכים זה מה זה? ופה, סליחה?
קניין דברים של דברים הרגילים, לא יודע,
משיכה, הגבעה,
לא, קניינים
הקלאסיים. הם בפועל יוצרים בעלות מוחשית בשטח, כלומר, כשאני עושה את העולם הקניינים הקלאסי, כמו פה למשל, אצל רש"י, משמע, בדברי רבשי, רבשי אומר, תעבור מקניין סודר לחזקה. עדיין בדעה באמצע של הסתמה, שקנו מידן ברוחות, שמנסים לקיים את דברי רבי יוחנן, משמע שעדיין נשארנו בעולם של הקניין סודר. אבל זה לא קניין סודר להסכים, אלא זה קניין סודר בפועל לחלק. מה שעולה בסוגיה הזאת, ובואו נראה קצת איך ראשונים מנסחים את זה, וגם נראה קצת איך, מה עומד בשורש הדברים, שאתה לא יכול באמצעות קניין סודר לתת תוקף לכל דבר. אתה לא יכול.
אני אומר את המציאות, אבל איך יכול להיות קניין דברים על חזקה למשל, או על קניינים אחרים? אני אומר שאני אחרוס, איך זה... הקניין חזקה, זה קניין
מצוין. אז בוא נתחיל ללמוד ונראה את הדברים בראשונים. אתה צודק, כלומר, לפי ההגדרה שניתנה פה עכשיו, שקניין דברים זה שאי אפשר להסכים להסכים, אז במידה ואני מתחייב למשהו שהוא לא היה בעל הסכמה קודם, אלא למשהו חדש, כמו למשל, אני מתחייב לעבוד אצלך, אפשר לתת איזה תוקף על ידי קניין. זה בדיוק מה שפתחתי בדחיפה של ראשונים, שכל השאלה גם פה מתעוררת באיזה הקשר? של הלישנה השנייה, שהיא כבר מניחה שבלישנה הראשונה אין בעיה כזאת. למה אין בעיה כזאת? כי זה לא להסכים להסכים. בלישנה הראשונה אני הסכמתי כבר לבנות כותל. לבנות כותל זה לא להסכים, זה להוציא כסף, זה לעשות פעולה, זה לתת מהמקום שלי. זה משהו חדש שלא היה קודם, זה קניין יכול לחול. זה הדרה שהתחלתי בה של הרמב"ן והתוספות. אבל הרמב"ן והתוספות היה ברור, ונראה מה קרה בראשונים לפניהם, שאני חייב את קניין דברים, מה לעשות? לצמצם את הבעיה שלו, בגלל שלמשפט הזה בגמרא יש פוטנציאל איום על כל עולם העסקאות העתידיות. כלומר, תחשבו כמה עסקאות נעשות שבהם אנשים מדברים, מה יהיה בעתיד? זה בלי סוף דברים כאלה. ולכן היה ברור פה לתוספות ולרמב"ן, מי אני רואה את תוספות בכתובות, כן? היה צריך לצמצם את הדברים ובעצם נשאיר אותם, הייתי אומר, במסגרת הצרה של המקרה המיוחד הספציפי של הלשנה השנייה. אני רוצה להוסיף לזה עוד נקודה שלי נראית מאוד מכרעת, למרות שתראו מיד שהראשונים פרצו את מה שאני אומר. הביטוי קניין דברים, בדיקה פשוטה בפרויקט פשוט היה מעלה שהוא מופיע במקום אחד בלבד בש"ס וזה פה. מה שכמעט מחייב לשאול בצורה פשוטה, אולי מדובר במשהו מקומי במסגרת הסוגיה הזאת. כלומר, לבוא וללמוד על קניינים, תדעו לכם, ללמוד על קניין סודר זה חתיכת נושא. עסקנו בזה בהרחבה השנה שעברה. אני גם אגיד לכם שעולם של הקניין הסודר הוא קניין שבקצרה נתן לכם גם קצת, קודם נתתי לכם איזה מבזק למדני עליו, אני נתן לה גם קצת רקע היסטורי, קצת איך הוא מתפתח ובעיקר מה מקומו בתוך עולם הקניינים המסחר, ולהבין עד כמה הוא חשוב מצד אחד, ומהצד השני, עד כמה, אם נגביל אותו, עד כמה אנחנו בעצם יורים לעצמנו ברגליים, בעצם הקושי המרכזי שהיה פה לראשונים. הקניין הסודר, ככל הנראה, הוא מוסד שמופיע בעיקר בבבל. אני לא יודע להסביר לכם את רבי יוחנן פה בסוגיה, אני התלבטתי מזה הבוקר, אבל לפי מה שאני למדתי, כתב על זה, מי שרוצה לקרוא, אני יכול לתת לכם בקובץ PDF, מנחם כץ, שהיה רם בישיבה בעין צורים, כתב דוקטורט על ירושלמי קידושין, פרק ראשון. ושם יש לו פרק על קניין סודר. והוא מסכם גם מה שהיה בספרות לפניו, הוא גם נתח את זה מחדש. הפשטות הוא שקניין סודר כקניין מופשט, שוקחים את פחת ואיתו עושים את כל מערך הקניינים, הוא מופיע רק בבבל. ולפי מה שידוע גם, זה היה חלק ממערך המסחר שהיה מקובל באותו אזור, בפרס, באזור שבבל המסופוטמית, היה מקובל שכך עושים קניינים בעולם כולו. לעומת זאת, במקורות התנאים, במקורות ארץ ישראל, אתה מחפש שם קניין סודר, זה לא נמצא שם. שם עולם הקניינים הוא במהותו, יש לו יותר מוחשיות, יותר קונקרטי. משיכה, הגבהה, מסירה. גם עולם הקרקעות, שם יש אפשרות שקניינים מופשטים, שזה כסף ושטר, אבל גם הם דברים יותר מוחשיים. מה שגם עולה בבירור במקורות ארץ ישראל, זה שיש פער גדול בקנייני קרקע לקנייני מטלטלים. קנייני קרקע הם כסף שטר חזקה, קנייני מטלטלים הם משיכה הגבהה מסירה. אי אפשר לקנות מטלטלים בכסף. אי אפשר לקנות מטלטלים בשטר. אי אפשר, אתה לא יכול לכתוב שטר, אני מקנה לך את המחשב הנייד שלי. אולם הבעלויות של מטלטלין זה בעלות לא משפטית, זה בעלות ממשית. צריך להביא אותו לרשותי, צריך למשוך אותו. אני יכול שיש מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, עם עוד קונות דבר תורה, אבל בין רבנן ודאי. בכל של דבר יש הפרדה ברורה בין עולם הקניינים של קרקע מטלטלין, שהוא מושרש בנקודה מאוד פשוטה ויסודית, ודיברנו על זה גם במסגרת הבבות, שעסקנו מסכת נזיקין. כי הבעלות על קרקע היא שונה מהבעלות על מטלטלין. במטלטלין מהות הבעלות הוא שאני מכניס את החפץ לרשותי. לעומת זאת בקרקעות, הקרקע תמיד נמצאת באותו מקום, אני לא מכניס את הקרקע לרשותי. אני רוכש עליה בעלות משפטית. ולכן עולם השטרות שייך לעולם הקרקע ולא שייך לעולם המטלטלין. גם עולם הכסף. ופה צריכים ללמוד קודים מכסף, אני לא רוצה לסבך אתכם עכשיו, גם אין זמן. וגם דיני הכסף הם ביסודם הם העברת בעלות מופשטת, כי כסף הוא דבר מופשט. עסקנו בזה המון שנה שעברה עם החבר'ה, גם בשיחות בימי רביעי, ככה, זה היה חלק מהעבודה הרוחנית שלנו, יחס לרכוש, לכסף. זה כובשו גם במשבר הכלכלי, גם בקידוש הכסף. תבינו שבכסף אי אפשר לעשות אותו כלום, אפשר לאכול אותו. כסף הוא צריך הכל מנגנון של הסכמה הדדית, שאומר שכולם מסכימים שאם אני אעבוד במקום שנעשה החלפה של כוסות בעגבניות, בנפונים, בסוודרים, זו כלכלה נורא מסורבלת. הכלכלה כל הזמן רוצה לעבור להפשטות. אז כולם מסכימים שמטבע מסוים או שטר מסוים יש לו כוח קנייה מסוים, וכשאני עובד חודש בישיבת עותניאל, ישיבת עותניאל נותנת לי כוח קנייה, מעין תווי קנייה, זה מה שישיבת עותניאל נותנת לי, כדי שאני אוכל עם זה עכשיו ללכת בכל מיני מקומות. האמת היא שאף אחד לא מעוניין בכסף בסופו של דבר. במה מעוניינים? בחפצים שאני אקנה. הכסף הוא תחנת ביניים. הכסף יש בו מופשטות. הוא לא בממשות קונקרטית. ולכן גם הוא שייך יותר לעולם הקרקע מבחינה מהותית. אלא בעלויות לגמרי נפרדות. עכשיו, הקניין הסודר מתפתח בבבל כחלק מהתהליך של הפשטת עולם הקניינים. תבינו, הקניינים של מחליף פרה בחמור מסורבלים לגמרי. גם קניין הכסף או של דבר הופך להיות מסורבל. צריך כמו בסרטים, אתם זוכרים, תראו שבא עם המזוודה, מהמיליוני דולרים בחבילות. כל עולם המסחר, כל הזמן הולך להפשטות, להפשטות, ולהקל, ולהקל, ולהקל. ועד היום, שהכל נעשה, צריך הכל בין מחשבים. היום אתה לא עושה כלום, אתה עושה עברה בנקאית. קניין סודר הוא שלב בדרך. זה ניסיון להפוך את עולם הקניינים ליותר פשוט, ליותר קל. ואחד מהמהפכות הגדולות שנעשות בבבל הוא שקניין סודר עובד גם במטלטלין. לא רק על קרקע, גם במטלטלין. זה הקניין הקל ביותר, המופשט ביותר, שאתה פשוט צריך בכיס שיהיה לך מטפחת, שיהיה לך איזה עת, משהו, כל דבר שיש לך בכיס ממילא, הכיפה שלך, בסדר? ואתה עושה קניינים ובקלות גדולה, לא צריך לסחוב את הפיל, מי שזה למד קידושין דף חבל, הגמרא שואלת, איך קונים פיל בהגבהה? סך הכל העולם של הקניינים המוחשיים הוא עולם שהוא קשה למימוש, הוא מסורבל, ולכן החיפוש של ההפשטות האלה, וכאן נכנס קניין סודר, ועל רקע זה בבבל עוברים טוטל את קנייני סודר. מצד שני, אם אני מגביל אותו, אני כאילו נגד המגמה הזאת, וכמעט הייתי אומר, הגמרא כאן כאילו אומר, צריך לרסן את קניין סודר. מצד שני, אני חושב שהראשונים יגידו לעצמם, אסור שזה ירסן אותו יותר מדי, כי אז מה עשינו? לא הרווחנו כלום. כלומר, אם אי אפשר לעשות שום קניין על שום דבר עתידי, זה רק על משהו מוחשי, רק על חפצים שאני מעביר, אז הלך כמעט כל עולם על עסקאות העתידיות. אבל חלק גדול מהכלכלה עובד על עסקאות עתידיות. ואני חוזר, כבר בסוגיה צריך לשים לב שאולי זה מוגבל. זה רק במסגרת הלשון השנייה, לא בראשונה. זה המקום היחיד בכל הש"ס שמשתמשים בביטוי הזה, קניין דברים. ולכן אולי בכלל זה משהו מקומי בתוך סוגיה הזאת שהיא אומרת בעצם להסכים לא שווה כלום, אבל לא משהו שהוא מעבר לזה. אבל האמת היא שראשונים ראו בזה או התלבטו בזה, לא זה כמה הגדרות, והם לא בקלות הגיעו למסקנה הזאת. בוא נראה כמה וכמה דברים. אני הראשונים פה לתאר אין הרבה
לפי הפשט של הגמרא, אז אני אשמע כאילו שאין דבר כזה קניין דברים, כאילו קניין דברים באמור.
כן, אבל השאלה הגדולה היא, מה מיוחד במקרה, אני עכשיו אנסח את השאלה, כאילו בזיקה לראשונים, שזה רק בלשנה השנייה. מה מיוחד במקרה הזה שלגביו הגמרא חושבת שהקניין לא יכול להיות, ושאנחנו נוכל לתחום בינו לבין עולם הקניינים הרחב יותר, שאנחנו לא מעוניינים להגביל אותו, כי אנחנו מעוניינים שהכלכלה תתפקד. מעוניינים, הרי כל עולם הקניינים הוא חלק ממגמה שאנחנו לא רוצים להתנגד לה. עכשיו כאן זה הולך בחלק על ההגדרה, איך מגדירים, וכפי שנראה דווקא יש פה מהראשונים שחולקים כנראה על כל מה שאמרתי לכם. ובואו נראה את הדברים ביסודיות. קודם כל הפניתי אתכם לתשובות של הריף והרי מיגש. אני רוצה דווקא ברשותכם להתחיל בהרי מיגש, בסדר? מה אומר הרי מיגש? מה ההגדרה של קניין דברים? אז כאן אני לא רציתי להכביד עליכם, לא נתתי לכם לראות את כל התשובה. רק רציתי את הפאנצ'ליין. והמלצתי, מי שיכול, שיסתכל בתשובה הרחבה. תשובה הרחבה מדברת על תנאים, עסקאות בחתונות. בכל צעד מבטיח, אני אתן כך, אני אתן כך. בעצם מציאות משפטית מאוד שכיחה. והרי הרבה מההסכמה להיכנס לשידוך, הוא על ידי, לפחות אצלם, שזה פחות היה לאהבה רומנטית, על ידי ההסכמה על תנאים כלכליים. אז זה מה אומר הרי מיגש. עמדנו השאלה הזו והתבוננו בפרקיה, וראינו שהקניין שהעידו בו על ראובן, שקנו מידו שישא את בת דודו, ראובן הבטיח להתחתן עם בת דודו, אינו קניין, כפי שורת הדין, אותו קניין על פעולה שיעשה אותה, והוא נקרא קניין דברים. שאינו קניין, לפי שהקניין אינו מועיל, אלא בכל דבר שיש בו עצם, או בפעולות שהם מקרים ואין להם עצם. וכאן הרי מיגש אומר שקניין דברים הוא לא רק, הוא בעצם אף טיפוס של הגדרה מסוימת, והוא אי אפשר לעשות קניין על דבר שאין לו עצם. מה הכוונה? שהוא לא מוחשי. כלומר, הוא בלשון הרי מיגש לקניין על פעולה, או בלשון שלנו, להבטיח לעשות, כאילו לעשות קניין שאני אעשה בעתיד משהו, אני יכול להקנות עכשיו משהו, אני לא יכול מה לעשות. להבטיח, כלומר אני יכול עכשיו לקדש אישה, אני לא יכול עכשיו לעשות קניין שאני אקדש אישה. זה לדעתו קניין דברים.
מה עם בשטר?
סליחה?
בשטר אין דבר כזה?
אני אפשר לעשות שטר על זה, הוא לא כותב, אני לא יודע. כלומר, קודם עלינו את השאלה ברש"י, אולי זה רק בקניין סודר, כן? זאת ההגדרה של הרי מיגש, שהאמת היא שההגדרה די דומה נמצאת ברמב״ם. סליחה?
הרמב״ם כן נכנס לשטר.
גם לשטר הוא מתייחס? אני לא זוכר. ובוא נראה את הרמב״ם בהלכות מכירה, פרק הלכה י' ד'. הדברים שאין בהם ממש, אין הקניין מועיל בהם. כיצד? הרי שכתב בשטר, וקנינו מפלויני, שילך בסחורה עם פלויני. כלומר, אני רוצה לעשות קניין לזה שאתה תעשה משהו בעתיד. או שיחלקו השדה ביניהם, שזה המקרה של הסוגיה שלנו. זה המקור שלו. ברור כבר שהרמב״ם עשה פה מה? הפשטה למקרה, הוא חיפש מה התכונה שיחלקו השדה, שזה פעולה עתידית, ועל רקע זה מה אומר הרמב״ם? גם להבטיח שאני אעשה משהו מחר, או שישתתפו שניהם באומנות. וכיוצא בדברים אלו כולן, הרי זה כעניין דברים, ואינו מועיל כלום. שהרי, היא לא הקנה לחברו דבר מסוים וידוע, ולא עיקר ולא פירות, עיקר הידוע. כן, שמה החיסרון לפי איך שזה מתואר כאן ברמב״ם? מה החיסרון? איך אתם מבינים את זה? מה הבעיה? מה הבעיה שאין לו עיקר ולא פירות? עיקר הידוע, אז מה?
באוויר.
שזה באוויר, שזה מופשט מדי. כלומר, ההלכה דורשת שזה יחול על חפץ ממשי. וכאן שאני אומר שאני אעשה פעולה בעצמה היא דבר מופשט. אתה לא יכול להקנות באופן מופשט דבר מופשט. זה סך נראה, קר הרייבד פה, תשמעו את סמה גמה. קורא את הרמב״ם וחוטף חום, אמר אברהם, על השיתוף עצמו נקנה בקניין. ואחד מהדוגמאות של הרמב״ם היה שהשתתפו שניהם באומנות. והרייבד לא מסביר מה ההבדל בין שיתוף לבין לחלק שדה. הוא לא מסביר. קודם כל ברור, עוד לפני ההסבר, שבחינת המגמה, מה שדוחף את הרייבד, מה דחף אותו? איזה עניין? מה שתיארתי קודם, לא יכול להיות שלא יהיה אפשרות לעשות עסקאות, כאילו, אפשר רק למכור חפצים קונקרטיים, כאילו, אני חושב שהרייבד הולך להתעלף מזה. אני כעניין דברים להתפרש, שחייבים חפץ שאתה מקנה אותו. אז הרייבד אמר, צור, בנו של עולם, איך נהיה כלכלה? לכן הוא אמר, עולם השיתוף, הוא אחר, כמו זה, אם אני עכשיו אבוא לייץ, ואני אעשה איתו הסכם, שאנחנו נהיה שותפים באיזה ביזנס שנפתח. ואני חושב שבית שמש אין פרוזן יוגורט טוב, נכון? אני רוצה לפתוח בי עסק, ואז אני עושה איתו עסקה. אז מה תגיד, קניין דברים? זה הרייבד אומר, זה עובד. מה הרייבד יהיה חייב להסביר?
איך זה עובד?
מה ההבדל בין זה לבין לחלק שדה, כן? Okay. מה שאני נוטה לחשוב, זה ברוח הדברים שאמרתי קודם. שלחלק שדה, כבר השדה שהיא חצי חצי. ולכן אם השדה כבר חצי חצי בעצם על מה אני מסכים? אני מסכים על, על, על משהו שכבר קיים אז הוא לא תקף לעומת זאת בשותפות אנחנו יוצרים מציאות כלכלית חדשה אפשר להתחייב, אפשר להכיל שיעבוד על הנכסים שלי מה ש...
יכול להיות בגלל שבשדה יש פשוט אחרת
הבנתי, יכול להיות
הוא יכול גם להגיד כאילו ש... בשדה נכון שזה אתה כאילו מסכים משהו שכבר קיים אבל אתה יכול כן להקים גדר ולהראות שהוא אתה יכול להפוך את זה למשהו מוחשי יותר לא חייב להיות, זה לא דווקא משהו ב...
מה בשותפות אתה חושב?
כן
אז תשמעו את ההגדרה של תוספות שאולי זה מתקרב בדבר תוספות בכתובו דף נ"ד שאלו אותה שאלה מה אני לוקח כאילו הרי ניגש והרמב"ם זה כאילו שלום רב אסף הרי ניגש והרמב"ם זה כאילו ההגדרה הפשוטה של הסוגיה שאתה קניין לא חל על דברים מופשטים אמרו מה, זה קרס עולם המסחר, כן? התוספות שאלו את זה בכתובות תימד, עכשיו נהגו שכותב לחתן לכלה 100 ליטרים אף לפי שאין לו שווה פרוטה, אז איך זה עובד? ביש למה כשיש לו משעבד נכסיו לזה החוב הוא ילווה נתחייב, כן? אבל זה אפשר, אבל אותו שאין לו יחש תעבד נכסיו וזה הם כותבים, ושאל רבי ריל, רבי ליהו, והשיב לו, דמצינו קניין זה פרק הסוחר את הפועלים. דתניה מתנה שומר חינם להיות כשואל. הוא פריך, במאי בדברי, ומשני ושקנו מידו. ומה השאלה הפשוטה? גם זה קניין שאני מתחייב לשלם לך בעתיד. אז זה אומרים תוספות ככה. ואין זה, ואומרים ככה. משמע בכל עניין, אף מי שאין מקנה לו שום נכסים, אלא שמשעבד גופו לזה החוב. מעתה, לכשיהיו לו נכסים חל שיעבודו מעתה ואין זה קניין דברים באלמה, זה קניין דברים לא אבל כעיד הרש בבא בתרא שקנו מידם לחלוק חצר שאין בדין חלוקה ומה שמשעבד גופו להתחייב לדבר זה משתעבד ואין זה קניין דברים באלמה מה בעצם התוספות פה אומרים? כשעבד את עצמי להתחייב דרך שיעבוד הגוף שלי יש מחויבות אישית לעשות את זה זה לא נקרא קניין דברים בעצם תוספות, אם נקרא אותם היטב לוקחים את קניין הדברים ועושים בדיוק את מה שאני הצעתי קודם הופכים אותו לבעיה ספציפית בבבא בתרא דף ג' רק מה צריך לשאול למה בבבא בתרא דף ג' נעדר עניין השיעבוד הגוף אז זה תוספות גם כאן אומרים את זה אני קורא את זה בבבא בתרא קניין דברים בעל מה הוא ברגע סוחר את הפועלים את מה מתנה שומר חינם להיות שואל כשואל הוא מוקילה בקנו מידו תב לב קניין דברים אלא קניין גמור שמשבט את עצמו שאם יענה שישלם אז זה כנראה חוזר, כך אני נוטה לחשוב למה שאמרתי קודם. שאני משאבד את עצמי להיות שומר שכר, למרות שאני שומר חינם, אני מתחייב לשלם כסף, זה מחויבות אישית שחלה עליי. אבל מה קורה בסוגיה אצלנו? גם עכשיו השדה היא חצי שלי, חצי שלך. אני לא משתאבד לשום דבר, אני סך הכל אומר שאני מסכים שבמקום שנהיה מעורבבים, אז אני פה ואתה שם. אבל מבחינה היסודית ההבנה הייתה שאין פה שום הקנאה. ולפי תוספות, אם אני מסכם, וגם הרייבד כנראה, הם או אני אגיד זכרת, לפני תוספות. ברימי גש וברמבה משמע שהם עשו הפשטה על הרעיון של קניין דברים, ומה הם הציעו לראות בו? בעיה גדולה יותר מהיקף הסוגיה כאן. הסוגיה כאן היא בסך הכל נתנה דוגמה, מקרה, שאם אני ארוך לו הפשטה, אני אגיע לכלל משפטי שאני יכול להכיל אותו לעוד מקרים. בעצם מה הכלל הזה אומר? שההלכה לא אוהבת דברים מופשטים. ההלכה אומרת שאתה צריך להכיל קניינים על דברים מוחשיים קונקרטיים. כן, כמובן אתם מבינים, אני עושה פה ממש מאמר מוסגר, שהיום בחברה המודרנית שהכל מופשט לגמרי, הכל, כן? זה כמובן מעורר שאלות גדולות מאוד, מה עושים מול הכלל הזה. אבל בפשטות, ברי ניגש וברמב״ם נראה שהם יצרו כלל שצריך לעשות קניין על עצם, על דבר שיש לו ממשות, לא על דברים מופשטים. וממילא הם הרחיבו את זה למקרים נוספים, כמו כדוגמת הרמב״ם שכתב את זה במפורש. שהרמב״ם הרי כתב, גם אי אפשר להתחייב לשותפות, או אי אפשר, אני חוזר לדוגמה הנוספת, אי אפשר להתחייב שאתה תלך בסחורה. ומה הצעות? התוספות נראה מהם שהם רצו לצמצם את זה רק למקרה הזה בלבד. מה מיוחד בו? שאתה לא מקנה כלום, אתה לא מתחייב לכלום. סך הכל, זה אותם בעלויות. מי שקודם לכל מי שלמדנו פה, וכנראה הלך בכלל בכיוון שונה לגמרי, זה עריף בתשובות שלו. ראיתם את עריף? מי מתאר לכם פה כל הזמן איך זה כנראה מהווה איזשהו כלל מיוחד כאן, זה לא כלל, זה רק פה, פעם אחת בשס.
מה אתה מכיר? יודעים או מכל הסכם? אני עושה הסכם עם מישהו שהסכם שלום למשל.
מה נותן לו תוקף?
או שאתה עושה הסכם בלי קרקע, ואז אולי נקיע דברים.
לפי מי? לפי עריף או לפי הרמב״ם או לפי התוספות?
נראה לי בכל מקרה. כאילו שאלה אם זה דווקא עניינים של קניין, או כל הסכם בינינו חייב להיות בו איזה קרקע.
זו שאלה מצוינת. האם הסכם שלום יש לו תוקף? כן, מה נותן לו תוקף משפטי לפי ההלכה?
כל הסכם בינינו.
אני לא יודע, עובדה שאתה רואה שהצד השני בדרך כלל לא מכבד את ההסכם. כנראה שהוא למדן, הוא חושב שזה קניין דברים. בסדר, כן? לא יודע. אני לא יודע, שאלה טובה. רגע, אבל תראו את הקו של הרימי גש והרמב״ם והקו של התוספות. פה בא עריף, ועריף חיבר את קניין דברים, זיהה אותו עם מושג הלכתי שהוא מאוד מאוד מפורסם וידוע. בעצם, בניגוד לכל מה שאני אתאר לכם פה, זה, או שזה רק פה, או שזה כלל שצריך לבדוק את הגבולות שלו, בא עריף ובכמה תשובות שלו מזהה את קניין דברים עם מושג שנקרא אסמכתא. אני מקריא לכם את התשובה בתשובשות עריף, עריף שם כותב, אבל אם אמר לו, אתן לה כך וכך, אינו נקנה ואפילו יהיה ברשותו, וודאי נגד התוספות, לפי שהוא אסמכתא שרבותינו קוראים אותה קניין דברים בעלמא. ובתשובה נוספת, שנמצאת בתשובות הגאונים מרכבי, זה, מה זה? אני אסביר בקצרה. קבצי תשובות הגאונים מקובל לחנות אותם או על פי המאדיר או על פי מקום ההדפסה. הרכבי היה יהודי שהיה לו אוספים גדולים מאוד של כתבי יד, והוא אפילו הוא היה יהודי שחי ברוסיה. הוא בא לארץ, נסע פה מסע שלם שבו הוא רכש הרבה כתבי יד. היום אנחנו יודעים שהגיעו לידו קטעים מתוך הגניזה הקהירית בלי שהוא יבין שזה בא משם. כלומר, הגילוי הרשמי של הגניזה הקהירית ב-1896, שמישהו מבין שיש פה משהו. וכבר לפני כן אנשים היו מוציאים דפים משם ומוכרים אותם בשוק העתיקות, והרכבי רכש כתבי יד שהם מוצאה מהגניזה, למרות שהוא לא ידע עדיין שיש דבר כזה שנקרא גניזה. איך יודעים? יודעים, בסדר. כלומר, אתה מסתכל על הקטעים, אתה רואה אותם. במקרה הזה הרכבי מפרסם ב-1887 קובץ של תשובות גאונים שיוצאות מהגניזה הקהירית, שהם, זה קובץ מאוד משובח, שיש שם תשובות מקוריות. התשובות של הגאונים בקבצים עברו המון עריכות, וזה יוצא ממש מקורי מתוך הגניזה. וזה עכשיו קובץ הכי משובח של תשובות גאונים שיש. בתוך הקובץ שם, הבאתי לכם פה תשובה אחת, שם תשמעו מה הוא אומר. הוא משחק בקוביה, פסול לעדות. לא פסלו חכמים מטעם גזלנות כמו שלה בדעתך. ופסלו לפי שאינו עוסק ביישובו של עולם, וזה מחלוקת בגמרא. ושר הקושייתך ממי שיאמר לחברו, אם יהיה דבר כזה וכזה, תן לך כך וכך, כי אין פרנסתו מזה. ופה הריף מבדיל במישהו שפעמים מבטיח משהו לבין מישהו שזה כל צורת התנהלות של חייו. ואז הוא אומר כך, ושאלת אם הקניין מהנה בזה, אם אפשר להקנות, אתן לך כך וכך, אם יהיה הדבר הזה. ורריף, על איך יוכל הקניין לועיל, והוא אסמכת, וקניין דברים, בעל מהו. תריף, זה אסף את הדברים בספר הזה, דרכי האוליפית, שהוא פרופסור משפט עברי, שם אסמכת, כל החומר בגאונים, בריף וכו'. פה הוא בא וטוען שקניין דברים ואסמכת זוהו על ידי הריף והגאונים כאותו מושג. ובלשון אחרת, אם אני קודם אמרתי לכם שם התוספות, הרמב"ן, שסך הכל מה זה קניין דברים? רק בעובד רדב ג' יש פה איזה משהו מיוחד שהוא סך הכל להסכים להסכים, כי זה לא מקנה כלום, אבל העולם הקניינים לא מוגבל בכלל על ידי היכולת ליצור הבטחות עתידיות וכו' לפי תוספות והרמב"ן. ברמב"ם דברים ייגש פחות מזה. בליפשיץ וטוען שמהריף עולה, ובאמת הוא צודק, כתוב בריף, שבעצם בעת אסמכתא שנמצאת בבבא מציעא, בבבא בתרא, בסנהדרין, בעיה מפורסמת, שנשפך על זה נהרות של דיו, כדי להבין מה זה ומו זה ומה החיסרון, הוא בא ואומר, דע לך שבעת אסמכתא זו בעת קניין הדברים. ובעצם הסוגיה כאן העלתה בעיה שהיא בעיה שהיא מושג הלכתי מוכר וידוע, היא בעצם לא פתחה חזית חדשה, או בלומר בלשון אחרת, אם כשלומדים ראשונים, למשל היה דרמה שהפניתי, ברור לראשונים שאסמכתא וקניין דברים זה אותו דבר. ואני מסביר איך הם פרשו כל אחד. בעל ליפשיץ וטוען הם אותו דבר. ועוד בספר שלו נכתב על אסמכתא, אז הוא בעיקר רואה את זה כחידוש בהסבר מה זה אסמכתא. אבל ככלל אני אסביר לכם לפני כן מה הדעה המקובלת. הדעה הרווחת בהסבר אסמכתא הוא שבעת אסמכתא זה גמירות דעת. אני אסביר מה זה אסמכתא. אסמכתא זה שבדרך ככה מקובל להסביר אותו, וככה למשל זה מוסבר ברמב״ם שהבאתי בדף בשביל שתראו את עולם המושגים הרגיל. אם אדם מבטיח משהו שהוא לא חושב שיקרה, ואז זה קורה, אז זה נקרא אסמכתא. וככה למשל אני אקריא לכם את הרמב״ם בהלכות מכירה, פרק י"א. כן, המקנה בין קרקע בין מטלטלין ויתנה תנאים שאפשר לקיימן. בין שיתנה המקנה, בין שיתנה הקונה, אז התנאים תקפים. כי זה עסקה שכוללת בתוכה סבירות של ביצוע. למה דברים אמורים? בשקנם בדרך מן הדרכים שקונים בהם. הרי יש עליו לקיים את התנאי. אבל אם לא קנה אתה ויתנו עמו, שאם נתקיים התנאי זה יקנה, ואם לא נתקיים לא יקנה. אף על פי שנתקיים התנאי לא קנה. שזו אסמכתא היא, שהרי שמח קנייתו לעשות כך וכך, וכל אסמכתא אינה קונה. בואו נסביר את המקרה, מה הדבר המופשט. הוא לא קנה אתה, הוא בעצם לא מעוניין בשום עסקה. אלא מה? התנאי מו, שאם יתקיים התנאי, זה כאילו משהו שהוא לא האמין שיקרה. והוא אמר לו, אם כך וכך יקרה, אני נותן לך $1,000,000. מכירים את הביטוי הזה? ואם לא נתקיים, לא יקנה. כלומר, הוא בעצם הפך את הסדר, זה לא שהוא קנה על דעת תנאי. בעצם, כשאתה קונה על דעת תנאי, מה אתה בעצם אומר? אני מעוניין בעסקה, רק יש לי תנאי. כשאתה עושה תנאי ואז אתה אומר יש עסקה, מה בעצם עשית? אתה בעצם אומר, אם כך וכך יקרה, שזה דמיוני, אז אני אתן לך איזה פרס. לא התכוונתי לזה ברצינות. זה הסיומת של הרמב״ם, שהרי לא גמר בליבו להקנותו. כלומר, הפשטות ברמב״ם היא, שמה היא בעיית אסמכתא? שאין גמירות דעת. וכדי שעסקה תהיה תקפה, היא חייבת גמירות דעת. כמובן, זה מעורר תהיות עצומות. הרי אמרת, עשית פעולת קניין, כן? וכאן בעיקר מה שצריך להוסיף, כדי להבין מאיפה יכול לבוא עולם האסמכתא, צריך להבין שזה דבר שכולם מדברים ככה, זה דרך בני אדם, כלומר, שאדם אחד יעשה עסקה ויגיד לא התכוונתי, זה דברים שבלב, אינם דברים, אין דבר כזה. ובאמת הראשונים, הוא צריכו לשים את הגבול בין עולם התנאים, עולם האסמכתות ועולם של דברים שבלב, ולדעת להגדיר במדויק איפה זה נכנס. בדוגמאות כאן, אני הולך על הגדרה אחת שאני מדבר עליו, אז אני קורא כך. כיצד המוכר בית לחברו נתנו לו במתנה, על מנת שילך עמו לירושלים ביום פלוני, ויחזיק זה בבית, הרי זה קנה כשילך עמו לירושלים באותו היום. למה? כי הם עשו עסקה קניינית, ועשו תנאי, וקיימו את התנאי. ואם הדבר אותו היום ולא הלך, לא קנה. אבל אם התנה עמו ואמר לו, אם תלך עמי לירושלים ביום פלוני, או אם תביא לי דבר פלוני, אתן לך בית זה, או אם קראנו לך בכך וכך, מה בעצם העניין? הוא רצה ללחוץ עליו שהוא ילך לירושלים. איך הוא לחץ עליו שילך לירושלים? הוא אמר לו, אני אתן לך את הבית שלי. כן, הדוגמה הקלאסית בגמרא, אני אגיד לכם מהו. זה אדם שלוקח שדה בהריסות, והוא בהסכם הריסות, הוא חותם עם קניין. הוא חותם והוא אומר למחקיר, לבעל השדה, אם אני עוביר ולא אעבוד, אני אשלם לך 1,000 זוזים. עכשיו, מה הוא ברור? עכשיו, ברור שגם פה, להגיד אני אתן 1,000 זוזים, נועד לדרבן אותו, מה לעשות? לעבוד בשדה, שזה ממילא בשביל זה הוא עבד בשדה. כלומר, אני משתמש בעולם ההבטחות, ההקנאות, בשביל לדרבן אותי לעשות פעולות מסוימות. עכשיו, אני כמעט ברור לי מה, ופה אני חוזר למושג שדיברנו עליו הרבה בשבוע שעבר, תמיד במצב כזה שואל מה בריאת המחדל. ושאת בדוגמה שעוביר ולא העביד, אם לא עוביר, כן, כלומר, אם אני לא אעבוד בשדה, אז אני אקרוס מה בריאת המחדל שאדם אריס בשדה, בשביל מה הוא אריס? בשביל לעבוד. כלומר, כשהוא לקח את השדה, בטח הוא התכוון לעבוד. אז הוא אמר, אם אני לא אעבוד, הוא בכלל לא חשב שזה יקרה, ולכן הוא לא התכוון ברצינות לכנס הזה. וכן הכנס לא תקף. זה הדרך המקובלת שמקובל להסביר, ככה משמע ברמב"ם. בעצם לפי זה, אם ניקח את ההגדרות של קניין דברים והסמכתה, הם פשוט שייכים לשני עולמות שונים לגמרי. העולם של הסמכתה, הבעיה הוא היעדר הדעת, היעדר ההסכמה, היעדר הרצון. לעומת זאת, העולם של קניין דברים הוא לא לכאורה במבט ראשון, הוא לא בעיה בהסכמה, ואתה באמת רוצה, אתה מאוד רוצה לחלוק, כן? רק אין איזה תוקף. אין איזה תוקף לא כי אתה לא רוצה, אין איזה תוקף באיזה סיבה? כי אין לו על מה לחול. אין חלויס, כן, מה יחול? ההלכה דורשת חפצה שיחול עליו. זו הדרך המקובלת להסביר. מה הרוויח אותו, מה אני מרוויח בסוגיה שקנו מידן ברוחות? שיש לו משהו מוחשי לחול עליו, לא שפתאום יש מרודעת, שעד עכשיו לא התכוונתי ברצינות. ככה מקובל להבין. באליף, שיתכן, בבקשה,
יש. אני פשוט לא מבין איך הולך מסביר את זה. אני חושב שבאת אין פה גמודת.
יפה, פה בליפשיץ ואומר, וזה נושא הספר, שתבינו, שהיות וברור לליפשיץ שבקניין דברים הבעיה היא לא גמירות דעת, לכן ברור לו שלפי הריף צריך להגיד שגם באסמכתא הבעיה היא לא גמירות דעת. והחידוש המרכזי של הספר של ליפשיץ הוא לטעון, שאסמכתא אין פירושו דבר בלי גמירות דעת בתפיסה ההלכתית של גאונים. וריף, הוא רוצה לטעון שיש לזה גם סימנים עד הרמב״ם. בגלל שאנחנו סך עוד בחבורה של יום אחד, אז אני לא אגיע אתכם, וגם לא בעצמי, הדברים לא מחודדים בפי. ברור שאצל הרי מיגש והרמב״ם אפשר כבר לראות שהם נפחדים אחד מהשני. למרות שליפשיץ טוען שאפשר עדיין לראות שבני דודים אצלם. אצל ראשונים אחרים הוא טוען שהם גם התגרשו אחד מהשני. אבל עורפות החידוש המרכזי של הספר שלו לטעון ש... מדובר באסמכתא, היות והריף מזהה אותם קניין דברים, בעת אסמכתא היא לא גמירות דעת. וזה גם מאוד בולט בספר של ליפשיץ, קשה לו מאוד לאכול את זה, שאין גמירות דעת, עשית קניין, נפתחת, אז מה אתה אומר, היא לא התכוונת ברצינות? מה זה הדבר הזה? אסמכתא
זה מה
שאומר
בשורה נדרים זה... ההפך גמור
לעצמך,
אתה אומר משהו, אתה
צריך לעמוד
במילה שלך, אתה אומר משהו מפורש, ואז לא
התכוונתי,
מה?
ולכן מאוד קשה לו לקבל את זה, לכן הוא רוצה לטעון שאסמכתא היא קניין דברים, כלומר הוא רוצה לטעון שהמושג שעומד בשורש הסוגיה שלנו, ושהוא בעיית אסמכתא, כפי שתפסו אותו גאונים, היא שלהבטחות אין תוקף בהלכה. זה אסמכתא, לא בעיה שגמירו דעת. כל אמירה על העתיד אין לה תוקף. שזה כמובן, אני חוזר לשאלה שדעתי היא הכוח המניע העיקרי של כל הראשונים האחרים, וזה איך מנהלים כלכלה שאין ערך למילה. כלומר בעצם אם אתה בא וטוען שיש פה כלל של, שאין ערך למילים של אנשים, אז מה, אז יפה מאוד בעולם המוסר, תגיד מי שפרה, אבל איך בפועל מנהלים כלכלה שצריכה לעבוד על, 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 על תוקף, על חלוס, כן, אתה עושה עסקה גם אנשים שאתה לא מאמין להם, זה מאוד מאוד זה לא פשוט. לכן זה לא נראה לי מקרה שהדעה הזאת שהוא מקונן שהלכה לאיבוד בכוונה אלימו אותה, ככה נראה, כן? אבל בסופו של דבר תדעו שבריף באמת משמע ככה, כן יצ.
כשאתה נגיד התשובה לנאום, כי דווקא בנדרים ישבות ראינו שהקוד כן חל לחפצו אגב עכשיו, זה כן משתעבד.
בעצם העניין של הערך של המילה, בניגודיות מוחלטת בין נדר לבין עצמך. להפכים שונים, שכאן מילה זה דבר כל כך קדוס וכאן המילה...
כן, אבל אני חושב שזה בגלל שהגוף משתעבד.
כן. אני רוצה להשלים, וזה נסיים להיום במה שנועם אמר לי שהוא עמד בו עכשיו. אני פניתי אתכם פה לשכיב מירה. האם במתנת שכיב מירה יכול להיות קניין דברים? ואני רוצה קצת גם ללמד אתכם קצת, זה תרגיל בלמדנות. קצת איך לנסח סברה, איך להבין, ללמוד גם קודים למדניים, כי מתנת שכיב, אני אספר לכם סיפור שתבינו על מה אני מדבר. יש כמה יהודים ליצנים בירושלים, כבר לא כולם גרים בירושלים, אבל בוגרי הארץ ציון כאלה מפעם, שלפני כ-30 שנה התחילו בפורים להוציא כל מיני פשקבילים כאלה היתוליים, והם הוציאו בשנה הראשונה, הם הוציאו קורס שכתבו אותו ממש כמו שכותבים קורסים במאה שערים, על כך שבכל מאה שערים יש שלטים שמבקשים מהאנשים ללכת בלבוש צנוע. אז הם כתבו פשקביל ממש בשפה מאה של מאה שערים, שזה משמע שאנחנו שמחים שנשים הולכות ברחוב, אבל כידוע שהרמב"ם כותב שהאישה תצא מהבית רק פעם פעמיים בחודש, לכן אנחנו קוראים בקריאה גדולה לנשים בכלל לא ללכת ברחוב. אנחנו תלו את זה בכל מאה שערים ככה בערב פורים. שנה אחרי זה הם עשו אחד כזה על...
שידוע אבל שזה מצחוק או נשים לא מחודם?
אז תשמע את ההמשך. הם שנה אחרי זה עשו מודעה כזאת על כסף. באותו זמן יצא השטר של הרמב"ם. אז היה דיונים שעל השטר של הרמב"ם היה איזה קצת כיתוב במשנה תורה, היינו תכניס אותו לשירותים. אז הם כתבו קרוז, שהנה אנשים מתדיינים על השטר של הרמב"ם, אבל בכלל כל השימוש בכסף של הציונים הוא בעייתי, והם יצאו בקרוז שאוסר להשתמש בכסף ציוני. ובתוך זה הם כתבו, ואם תאמר אוכל מה נאכל ובר מה נשבוך, איך מנהלים כלכלה? אז התשובה היא, כבר תקנו חכמים, מתנת שכימרה, תקנו כל מיני דברים אחרים. איזה עיתונאי אחד ראה את המודעה הזאת ופרסם כתבה בעיתון שהחרדים יורדים מהפסים שהם השתגעו. ואז היהודים האלה התקשרו אליו, אמרו לו, זה בדיחה, זה אנחנו. זאת אומרת, תוכיחו. אז הם הראו לו את המשפט על מתנת שכימרה. עכשיו, אתה מכיר את אחד מהיהודים האלה. זה אב דני גוטן מאחר. השני זה אבא של שמואל קופל. משה קופל. קיצור, מתנת שכימרה זה מילת קוד למדנית שתדעו, שאם תדעו להשתמש בו נכון, אתם תבינו המון דיונים הלכתיים. ואני אסביר לכם בדיוק מה המקום שהוא נכנס. מה זה מתנת שכימרה? מתנת שכימרה זה אדם שהוא על ערש מותו, שהוא הולך למות, שהוא בלא מעשה קניין אומר, אני נותן X ל-Y. נותן כסף X, זה הולך לפלויני, זה הולך לפלויני. זה סוגיות שלמות בבבא בתרא בפרק 8 ו-9. שמתנת שכימרה מבחינת התפקוד שלה, אני אסביר, כאילו מאיזה מקום הוא בא, הוא בעצם בתחום הצוואות. הוא כאילו בא להילחם באוטומטיות של דיני הירושה. אולי אדם מעוניין להנחיל בצורה אחרת קצת מדיני הירושה האוטומטיים. זה מנגנון הגמשה. כשבגמרה עצמה יש הידיינויות שלמות, איך הוא עובד? איך אתה יכול לעבוד על ידי זה שאתה מוותר על עולם הקניינים? דעה אחת מדברת שזה פועל מעין ירושה. דעה שנייה אומרת שזה פועל בעולם הקניינים, שחכמים ראו שאם אדם ידע על ערש דווי שהוא מנוטרל מהיכולות שלו לפעול, אז תתערב דעתו, הוא ימות יותר מהר מצער, ולכן באו ואמרו, מעין משאלה אחרונה.
יש חילוק עוד, אדם, מלא אנשים שהם על ערש דווי הם לא ספויים, כי הוא גם השכל שלהם לא...
זאת שאלה טובה, צריך לבדוק את ההיבט הזה, רק המתנת שכימרה זה היכולת, שימו לב, להקנות בלי מעשה קניין. ולכן לאיזה תחום הוא נכנס בשדה הנפקמינות הלמדניות? הרי כבר דיברנו כמה פעמים על נפקמין. נפקמין הזה לתת תוקף לחקירה, לבירור עמוק יותר של המציאות ההלכתית. אני יכול לעשות בו בירור יותר עמוק במידה ואני מוצא נפקמינה בין שני צדדים, כלומר מקרה שעונה לאחד ולא לשני. שעולם הנפקמינות הוא לא תמיד כי בדיוק המקרה הזה מטריד אותי, אלא אני אשתמש במושג כזה כי הוא יודע לחדד את ההבנה המושגית של התחום. ובהקשר שלנו, בואו נראה את החידוש העצום של הרים ניגש. הגמרא בבבא בתרא אומרת, אמר רב ששת, אני בקוף ממחת עמוד ב', ייטול, יזכה, יחזיק, יקנה, כולם לשול מתנה. פה בא הרמב"ן ואמר, גבד, ריבונו של עולם, מה הבעיה פה? וכולם מה? קניין דברים. ייטול, יקנה, יחזיק, זה ממש קניין דברים קלאסי. אז הוא מביא קטע, שהבאתי לכם על המקור מהרי מיגש, שהוא אומר כך, דברי הרב איבן מיגש ז"ל, דווקא בשכיב מרע, אבל בבריא, לא. והכוונה היא לדברים של הרי מיגש בקוף מ' עמוד ב' בבא בתרא, שם הרי מיגש כותב ככה, האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה. ולכאורה נגד עולם אסמכתה, נגד קניין דברים, כותב הרי מיגש, האם מתניתים בשכיב מרע, או דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים, והם לא צריכים פעולות קניין. אבל בבריא לא משכחת לה, למה לא? מביא שלוש סיבות. ועוד, הנה מי קנו מידו, אין מטבע נקנה בחליפין. אי אפשר לעשות קניין חליפין על מטבעות. הסבירו מה שאמרתי לכם, כבר מטבע הוא דבר מופשט. מה אתה עושה, מופשטות או מופשטות? זה לא עובד. ועוד, אסמכתא היא, דאם ילדה כמה. ועוד, לקניין דברים בעלמא דאיטול כמה. פה מפורש ברי מיגש שקניין דברים ואסמכתא, בניגוד לריף הם שונים אחד מהשני, בדיוק. הלקח לו משכחת על השכימרה. בעצם מה חידש הרי מיגש? שבתנת שכימרה אפשר קניין דברים, שזה פתח לנסות לחדד יותר מה הבעיה בקניין דברים. כי בואו נשאל שאלה פשוטה, האם שכימרה יכול להקנות דברים שלא ניתן להקנות אותם? מה ההבדל? בואו ננסה לחדד. מה ההבדל בין שכימרה לאדם רגיל? בשפה למדנית, בואו קצת נחדד את היכולות שלנו. כשאני נמצא בתחום הקניינים, אז יש לי תמיד, אני עושה גם מעשה קניין וגם אני יוצר חלות לקניין. כשאני נכנס למקומות שבהם אני לא זקוק למעשה קניין ואני הולך ישר לחלות, אז דרכה מה אני יכול לברר? אני יכול לברר מה החיסרון בתחום הזה, האם התחום הוא שאי אפשר להקנות אותו או שלא ניתן ליצור חלות של בעלות עליו. אתן לכם דוגמה. האם ילד קטן לא יכול לקנות? האם הוא לא יכול לקנות כי הוא לא יכול להיות בעל רכוש או כי הוא לא יודע ליצור בעלות? אז יש איזה הוכחה פשוטה מאוד שתסביר לכם צורת החשיבה. קטן, אם הוא ירש כסף והוא בן יום, זה שלו או לא שלו?
עוד לא.
זה שלו. קטן יכול לרשת. מה זה מלמד? שזה לא שקטן לא יכול להיות בעל רכוש, כבר יכול להיות חלות של בעלות לקטן, למרות שהוא לא מבין כלום, למרות שהוא לא יודע לנהל את הנכס, הוא לא יודע ליצור בעלות, כלומר הוא לא יכול לקנות אבל הוא יכול להיות בעלים. לכאורה בקניין דברים יש דבר מאוד מאוד דומה. השכימרה הוא דילג על מעשה הקניין, אבל אם זה הדבר שקניין לא יכול לחול עליו, אז לכאורה גם שכימרה מופקם. אז מה, שכימרה יכול למכור משהו שאי אפשר, שהוא לא נתפס בקניינים? אני יכול להגיד, הוא יכול לדלג על הפרוצדורות של פעולות הקניין, אבל אני יכול להגיד ששכימרה יכול להקנות משהו שאחרים לא יכולים להקנות, שאי אפשר להכיל עליו בעלות? לכאורה לא. ולכן אם אנחנו כאילו מקשיבים טוב לרי מיגש שאומר לנו שבמתנת שכימרה אפשר להקנות קניין דברים, מה בעצם המשמעות של הדברים? שמה החיסרון בקניין דברים? זה לא חיסרון בחלות הבעלות וחלות הקניין, זה חיסרון במעשה הקניין. או בלשון אחרת, אפשר באמת ליצור חלות של קניין על הסכמה, לפי הרי מיגש. אפשר, רק שאתה צריך למצוא את הדרך לעשות אותו. עכשיו, זה נורא נורא דומה ההעלאה של העניין הזה דרך הרי מיגש למה שאתה קודם הערת ברשי. בוא נראה את הדמיון. האם החיסרון הוא דווקא דרך קניין סודר, או האם בכל קניין? אם הייתי הולך בקו שאת קודם רמסת לו, אנחנו רסנו אותו בגלל הסיבה שמה חשנו? בסופו של דבר, בקניין חזקה זה כבר לא הסכמה על הסכמה, זה מוחשי. אבל זה מהלך מאוד דומה. אם אני אומר שבקניין חזקה אפשר להקנות קניין דברים, רק בקניין סודר אי אפשר, מה זה מלמד אותי? שאפשר להקנות קניין דברים, רק מה הבעיה? שקניין סודר לא יודע לעשות את זה. למה הוא לא יודע לעשות? בגלל האופי המיוחד של קניין סודר. ברי מיגש עולה הדבר הזה בצורה מאוד ברורה. כלומר, אם הרי מיגש אומר שאני יכול להיות שכימרה להקנות לך קניין דברים, סימן שהדברים האלה נתפסים בקניין, כלומר הם שייכים לשפת הבעלות. רק מה? קניין סודר לא יודע לעשות את זה. במתנת שכימרה עוד חכמים ויתרו על פעולות הקניין, אז אפשר לעשות את זה.
ועד שכימרה? יש עוד מקרים.
יש עוד מקרים כאלה שטוב לדעת אותם בשביל הנפקמינה הזאת? אז ירושה ושפטת שכימרה הם מקרים מצוינים.
לא, זה מקרים יחידים, אבל שיש...
שאתה יוצר בעלות בלי פעולת קניין? אני חושב שכן. בסדר, הרמב"ן עצמו הוא חולק. הרמב"ן אומר, וכן כתב הרב רבי משה הספרדי זה על תלמידו, שאומר משוך ותקנה וכל שמשמעותו להבא לא קנה. ואינו מחובר לי. זה הרמב"ן שקשור למה שדיברנו קודם, שאין קניין דברים אלא בו אומר אתן לך או אמכור לך או שקנו מידם לחלוק, אבל האומר ייטול ויזכה במתנה זו משמע במשיכה זו, וזה לדעת הרמב"ן הוא כבר מה? הוא כבר קונקרטי. ומוסיף הרמב"ן ואומר, ואילו אב הקניין דברים בשכיב מרע נמי לא מהני ולא מידי דשכיב מרע שאמר אתן מנה לפלוני לאו כלום עוד אליו מתנאי. אז יש פה בעצם שתי מחלוקות בין הרמב"ן לבין הרי מיגש והרמב"ם. מחלוקת אחת היא מה ההגדרה של קניין דברים, וזה כבר דיברנו קודם. ראינו קודם שהרי מיגש והרמב"ם מרחיבים את ההגדרה של קניין דברים מצד אחד, מהצד השני, מה עושה כאן הרי מגש עם שכיב מירה? הוא אומר לך, דע לך שהם בסיסית נתפסים בקניין. הקניין סודר, הוא לא הדרך ליצור את זה. אתה לא יכול באופן מופשט להסכים. זה לא עובד, אבל זה שהדברים האלה יכולים להתפס בעולם הקניינים, דווקא הרי מגש מודה. הרמב"ן חולק על שתי הנקודות ויוצר איזון אחר לגמרי. מצד אחד הרמב"ן אומר שהיות וגם שכיב מירה לא יכול להקנות בקניין דברים, ראשון אחר, מה החיסרון לדעת הרמב"ן בקניין דברים? שהוא בכלל לא נתפס בעולם הקניין. זה לא שקניין סודר לא יודע להקנות אותו, אי אפשר להקנות אוויר, זה לא שלך, אתה לא יכול להקנות אוויר, אתה לא נותן שום דבר. גם שכיב מירה חייב לתת משהו, לא יכול לתת כלום. מצד שני, הרמב"ן משיטתו, כמו התוספות, חולק ומה סובר, שהעולם של קניין דברים הוא הרבה יותר מצומצם ממה שחשבו הרי מגש והרמב"ם. כי לדעתם זה רק בהסכמות עתידיות, זה על הסכמות, אבל בהתחייבויות שקשורות בעולם המסחר וההשתעבדויות, זה לא נקרא קניין דברים. בסדר, אז עד כאן כמה יסודות בענייני קניין דברים, זה נושא כאמור באמת שעומד בפני עצמו. מה שכמובן, השאלה הגדולה שרואי להתבונן בה בעקבות הלימוד הזה, הוא כאמור שאלה שעלתה קודם. עולם המסחר המודרני הוא כולו מופשט לחלוטין. איך הוא עומד מול עולם של קניין דברים? והיום כמעט אני חושב ברור לכולנו שדברים מופשטים, הבטחות עתידיות מצד אחד ניתנות לקניינים, וגם ברור לנו בצורה ברורה לגמרי שזה תקף ושלולי זה המסחר יקרוס. ותדעו לכם, זה לא הדבר היחיד שנמצא בסיפור הזה, גם דבר שלא בא לעולם, שחכמים, זה מחלוקת גדולה מאוד אם הוא קונה או לא קונה. העולם המודרני כולו מאמין שאפשר לקנות דבר שלא בא לעולם, מבחינת כמו אופציות בבורסה. מה זה אופציות, אתם יודעים? אופציות זה שאני היום נותן כסף על מניה שהיא תהיה עתידית. כמו, אתן לכם דוגמה, הקריסה של הרבה מחברות ההייטק במשבר האחרון היה גם בין היתר של הבנקים, סליחה, שמשלמים לעובדים עם אופציות. מה הכוונה? לא נותנים לו המשכורת ענקית, אלא אומרים לו, אתה יכול לקבל מניות של הבנק שיסופקו בעתיד, ואתה קונה אותו במחיר העכשווי, שמחיר יותר זול, כי הוא לא קיים. ואז שמשווקים את המניה, פתאום יש לך המון כסף. וכל דברים שלא בא לעולם, כל האופציות האלה. ואני חושב שזאת שאלה מאוד מאוד גדולה, שאני לא יכול לפתור אותה פה עכשיו, אבל בכל מקרה, צריך, קודם כל, השלב צריך להיות להקשיב לעקרונות היסוד של התורה, להפגיש אותם אחרי זה עם עולם העקרונות של הכלכלה המודרנית, ולמצוא איזושהי התבוננות שהיא לפעמים תקנות, לפעמים היא סך הכל להזדקק למנהג המדינה, בבחינת מה שאנחנו מדברים, אבל הדבר הזה הוא פעולה נדרשת כפעולה המשכית. בסדר? אז אנחנו נעצור כאן בתיאבון לכולם. מחר יש שיעור כללי, ואנחנו אחרי זה זורמים בתוך מנהג המדינה. בסדר?